ספורט בשתיים, יום חמישי, תומר לוי כאן היום, וגם בראשון ובשני אני אהיה איתכם כאן עד שבועות, ואנחנו רוצים לפתוח עם ידיעה עצובה, כמו שכל מה שקורה פה בשמונה חודשים האחרונים, אבל הפעם קצת מעצבן אפילו, לא רק עצוב, רוכב האופניים גיא תימור, בן ה-21 מנבחרת ישראל, נדרס למוות על ידי עבריין תנועה, צריך להגיד, שניסה לברוח מהמשטרה, ומידיעות שעולות עכשיו גם מסתבר שהוא אפילו מעולם לא הוציא רישיון נהיגה, זאת אומרת, לא שהיה לו רישיון נהיגה והרישיון לא היה בתוקף, הוא מעולם לא הוציא רישיון נהיגה ועלה בחיים של אדם יקר, ספורטאי יקר, אלוף, סגן אלוף ישראל לאופני שטח, סגן אלוף ישראל לאופני מסלול, היה אמור לטוס לאיזה תחרות עכשיו עם נבחרת ישראל בצ'כיה, פשוט כואב הלב, מוות כל כך מיותר, כל כך מיותר, אני מקווה שידעו למצות את הדין עם אותו עבריין תנועה, שגם יכול בקלות מאוד להפוך ולהיות רוצח אחרי מה שאנחנו קוראים פה. הפקה ועריכת התוכנית, נופר, גאון, שלף, טכנאי האולפן שלנו, אור, בלי מאיר. ועל הדיגיטל מאור בסטקר, ואנחנו רוצים לפתוח עם ידיעה ממש ממש חמה, לא מפתיעה, אבל רשמית שיוצאת עכשיו ממכבי חיפה. זה וולקאם למעשה לשוער תומס סולטני, חתם בקבוצה לשנה עם אופציה לשנה נוספת, ויהיה הרכש הראשון בעידן ברק בחר סולטני. אחד ביום שני, סייר במתקנים, עבר בדיקות רפואיות, השוער בין ה-26 הוא יהודי שנולד בארגנטינה, מתנסה לגובה 1.86 מטר ושיחק במספר מקומות בארגנטינה, רשם למעלה מ-40 הופעות בליגות ובגביעים בארגנטינה. אחר החתימה אמר לאתר הרשמי, אני נרגש לבוא ולשחק בישראל ולחתום במועדון ענק כמו מכבי חיפה, מחכה כבר לפגוש את הקהל הירוק. אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לתום בנדו, פרשן רדיו חיפה וחבר הפאנל. אלן תום. אלן,
צהריים טובים תומר.
טוב, אז אנחנו פותחים, אתה יודע, עם ידיעה רשמית על רכש ראשון העונה של מכבי חיפה.
כן, רכש ראשון. אני חושב שלרכש הזה יש באמת, כמי שקרא ככה על השוער, מדובר באמת בשוער לא, אתה יודע, מהרמה הגבוהה ביותר שאמור, לדעתי לפחות ובניתוח שלי, להיות שוער ראשון. זה אומר שאם דנו רבות באיך מכבי חיפה רואה את שריף כיוף לעונה הקרובה, ואיזה פרופיל של שוער יתביא בשביל שתתחרה איתו, אז אני חושב שמכבי חיפה בהחתמה הזאת די הולכת על שריף מבחינת שוער ראשון. אמנם מביאה לו שוער שיאתגר אותו וייתן לו פייט, אבל זה שוער שמבחינה, אתה יודע, נקרא לזה פסיכולוגית, לא אמור לעבוד את האיום של שוער ברמה יותר גבוהה.
כן, אבל תום, זה גם מה שאמרנו על ג'וש כהן בזמנו שהגיע, וזה גם מה שאמרנו, אתה יודע, זה גם מה שאמרו במכבי פתח תקווה שהם הביאו את מרקו וול.
נכון, אז אני אומר, בסוף הכדורגל הוא דינמי ושריף, חובת ההוכחה עליו להמשיך להתקדמות בשנה הזאת, אין ספק, אבל בניתוח שלי אני חושב ששריף יהיה השוער הראשון בתחילת העונה. כדורגל זה דבר נזיל, מי כמוך יודע, הכל יכול להשתנות, ושריף, כמו שאמרתי מקודם, צריך להמשיך את ההתקדמות, צריך להוכיח את עצמו, אבל לא הביאו לו שוער שילחיץ אותו מ-day one. לפחות אם אתה מסתכל על הרזומה של השוער, זה שוער שאני חושב שגם שהחתימו אותו, לא דיברו איתו על שוער ראשון לפחות בתחילת השנה, וזה משהו שאמור לתת את השקט הנפשי לשריף באמונה של המועדון בו, ובזה שהוא חייב להמשיך ולהשתפר בשביל להמשיך לאייש את עפודת השוער הראשון במכבי חיפה.
תום, אם אנחנו מסתכלים על מכבי חיפה באופן כללי, אז רכש ראשון רשמי כבר יש. מה לדעתך חסר לקבוצה על מנת לשדרג את הרמה מהעונה שעברה?
שמע, קודם כל יש הרבה סימני שאלה. אם אנחנו מדברים על פיירו, אז כמובן שאם פיירו יעזוב, אז צריך להביא מישהו שיכנס לנעליים המאוד מאוד גדולות שלו, תרתי משמע, גם למספרים וגם לעוצמות שלו. ולא קל יהיה להביא חלוץ זר ברמה גבוהה. אנחנו יודעים מה קורה במדינה שלנו, ואנחנו יודעים כמה קשה לפגוע בחלוץ. כמובן שבגלל העזיבה של שרי ועוד שנה של ליאור רפאלו והולך קדימה עם הגיל, צריך גם לחשוב על העמדה של מספר 10 במכבי חיפה. אחרי שראינו שגדי קינדה הוא פחות 10 לקבוצה יוזמת. אני האמת ידעתי זה גם לפני, אבל אני חושב שגם מבחינת מה שראינו ממנו עונה, הבנו שהוא לא יכול לעשות את זה, וזה תפקיד מאוד מאוד חשוב במכבי חיפה. אתה צריך את ה-10 היצירתי, המנהיג, שיכנס לנעליים כל כך גדולות, גם של ליאור, גם של שרי כמובן. ובמכבי חיפה בכל השנים המוצלחות שלהם תמיד היה דמות כזאת בעמדה הזאת, גם מבחינת, אתה יודע, הנעל לקהל, אתה צריך מישהו...
אולי דיה סבא, תום.
זהו, אז זה לוקח אותנו לשאלה של דיה סבא, שהיא שאלה הרבה יותר גדולה ורחבה. בינתיים אנחנו לא שומעים הרבה בנושא הזה, כנראה שמפחדים. אנחנו מבינים שכן ברק כמובן רוצה אותו, השאלה אם זה באמת יעבור ויהיה את השקט גם לצוות, גם למועדון וגם לשחקן לבוא ולהתחיל את העונה ובאמת להיכנס לנעליים המאוד מאוד גדולות האלה. אני חושב שזה יהיה בעייתי, אני חושב שזה יכול לייצר, בטח במציאות שיש לנו במדינה, לא פשוט, לייצר הרבה ברעש ובלגן ואי שקט, וזו שאלה שמכבי חיפה צריכה לענות עליה ברמת מועדון. אבל גם אם דיה סבא חוזר, אני חושב שעדיין מכבי חיפה צריכה שחקן בעמדה הזאת, אם זה אפילו שחקן צעיר שלקחת איזה ריסק ולהביא, כי אתה צריך לגדל מספר 10 שייתן פייט גם אם זה דיה סבא.
מה עוד בעצם, אם אנחנו מסתכלים על חוליית ההגנה והדילמה שעולה כל הזמן ואותך לא שאלנו עליה, לגבי המגן הימני, אז יש לנו גם את קנדיל ויש לנו גם את השוודי ויש לנו את רואי אלי מלך שחוזר מהשאלה ויש לנו עוד שחקן אחד, את פיינגולד. זאת אומרת, יש לך 4 שחקנים, צריך להגיד, מאוד טובים על העמדה הזו.
אמת, ואני חושב שאם אתה... אני חושב שמבחינת הרביעה הזאת, אז אני חושב שהכי נכון יהיה לשחרר את קנדיל. הוא שחקן טוב, אבל ברגע שיש לך שני שחקנים צעירים, כל כך מוכשרים, לא פחות טובים ממנו, וכמובן את סונגרן שמביא הרבה ניסיון וזר מאוד, מאוד איכותי, שמכבי חיפה חייבת שיהיה לה דמויות כאלה בחלק ההגנתי, אני חושב שמכבי חיפה תיאלץ להיפרד מקנדיל, אם זה ברמת השאלה, או אפילו לשחרר, לבקור אותו, וזה מה שאני הייתי עושה, אם הייתי הצוות המקצועי של מכבי חיפה, וכמובן, אם דיברת על עוד עמדה שמאוד מאוד חסרה למכבי חיפה, ואני אומר את זה עוד משנה שעברה, זה כמובן השש. עמדת השש שמכבי חיפה, אחרי שלא הצליחה עם שואו, ואחרי שחיכו לכל כך הרבה מועמדים ופרופילים, ובסוף שואו לא עמד לדעתי בציפיות, תצטרך לשדרג גם את העמדה הזאת, אנחנו יודעים כמה היא חשובה. מאז העזיבה של נטע לוי, אין באמת שחקן שיכול לתת לו פייט. אלי מוחמד כמובן עושה את זה גם, ומשחק ברוב המשחקים כשש, אבל אני חושב שבמשחקים מסוימים, גם משחקי צמרת בליגה שלנו, ובטח בזירה האירופאית, אלי מוחמד צריך לזוז יותר קדימה, ומכבי חיפה צריכה מספר 6 איכותי, וגם שם צריך לבוא כזר, ויש הרבה שאלות. איזה זר אפשר להביא בתקופה הזאת.
אתה יודע מה שמעתי גם מדיבור עם כל מיני סוכנים ישראלים בימים האחרונים, משהו שגם דיברתי עליו אתמול ביציע העיתונות בערוץ הספורט, הם אומרים שמעבר לקושי שיהיה להביא לכאן זרים, יש גם קושי ממשי הקיץ הזה להוציא שחקנים ישראלים לחול.
ברור, אנחנו יודעים, אתה יודע, אני עובד בתחום אחר בכלל, ושהוא גם אני מתעסק בהרבה בגלובל, וזה פוגע בכל התחומים, ובטח לשחקנים שיוצאים לשם, דעת הקהל עלינו היא גרועה מאוד, אנחנו רואים את זה כל הזמן, וזה רק הולך ומתעצם לצערי, אז אני לגמרי מבין, וזה לא מפתיע אותי מה שציינת, תומר, שגם לשחקנים זרים, ישראלים יהיה הרבה יותר קשה לצאת עכשיו, זה משפיע בתת מודע, וגם במודע על הרבה מאוד מועדונים, והרבה מאוד סוכנים, והרבה מאוד מקומות שלא רוצים היום להיכנס לדבר הזה שנקרא ישראל. אנחנו חייבים להבין ולהפנים שדעת הקהל עלינו היא לא טובה, ואני עוד עדין, ובגלל זה אני חושב שגם האסטרטגיה של הקבוצות חייבת פה להסתכל על התוצר המקומי בצורה יותר רצינית, וחייבים גם לקחת סיכונים, גם אם זה לקנות שחקנים מוכשרים ולהשיל אותם, וכמו שעכשיו מכבי תל אביב הולכת על רמת השרון בשביל להכשיר שחקנים צעירים, יהיה קשה מאוד בליגה לאומית בשביל לתת עוד הזדמנות לשחקני נוער שלא משתלבים בבוגרים, חייבים לחשוב איך ממשיכים לייצר שחקנים צעירים מוכשרים פה בזירה שלנו, וצריך להסתכל גם על ליגות נמוכות, אין ברירה, אני לא רואה איזה שזרים איכותיים יעשו את ההבדל בשנה הקרובה, לא במכבי חיפה, גם לא במכבי תל אביב. יהיה קשה מאוד להנחית פה שחקנים, אפילו ברמה שראינו זרים בשנים האחרונות. כל שנה זה יהפוך להיות יותר קשה. אנחנו צופים שכל המצב שלנו מבחינת העולם ומבחינת המלחמה הנוכחית, זה לא הולך להיגמר בחודשים הקרובים. יכול להיות שזה ילווה אותנו באיזושהי תודה קונסטלציה בשנים הקרובות. אני חושב שגם לזה הקבוצות צריכות להערך ולהבין שצריך לשנות קצת אסטרטגיה.
אנחנו מבינים שמכבי חיפה מאוד רוצה קיצוני שמשחק בפולין ומוכנה לשים עליו גם הרבה מאוד כסף. האמת שההגעה של שחקן כזה, במידה ואכן כל העסקה הזאת תיסגר, די סוגר את הדלת בפני הצילי.
כן, אני חושב שהצילי, ככל שעובר הזמן אנחנו מבינים שזה לא ריאלי להביא אותו, והכותרת היא כסף. שלושה מחוזה חסר תקדים, עומר בשלב הזה של הקריירה שלו, אני לא רואה סיבה למה לא לוותר על משהו שבאמת, אתה יודע, שם אותו במקום אחר מבחינה כלכלית. אני חושב שעצם זה שהוא הלך לשם, בראש הוא ידע שיש בזה הרבה בעייתיות מבחינה מקצועית, וברגע שהוא שם את זה בצד והחליט ללכת על הכסף הגדול, אז אני לא רואה כרגע סיטואציה איך מחזירים אותו. ודיברת בפתיח על העזיבה של ענן חלילי, אז כמובן שעוזב אותך הכוכב בידיעה מבחינתי של העונה הזאת של מכבי חיפה, שחקן
ש... כן, לא ציינו שגם הייתה יותר מוקדם היום הודעה רשמית של מכבי חיפה באמת בנוגע לענן חלילי, שבאופן רשמי מודיע על העזיבה שלו.
כן, באופן רשמי, ידענו את זה מזמן, אבל היום זה באמת יצא ככה בצורה מסודרת מהמועדון. אז גם שם מכבי חיפה צריכה, אם דיברת על מה היא צריכה לערך, אז היא צריכה לתת מענה, ומענה ברמה של חלילי זה לא דבר פשוט. ואנחנו שומעים על הזר הזה הרבה זמן. נראה אם מכבי חיפה תצליח להנחית אותו. אני מבין שעלויות גבוהות, עלויות שבדרך כלל מכבי חיפה לא מגיע לסכומים האלה, אבל נכנס, צריך להזכיר לכולם שנכנס סכום עתק עכשיו ממחירת חלילי, שחקן שגדל במחלקת הנוער, 7.5 מיליון יורו, מדובר בהרבה כסף, ומכבי חיפה צריכה להשקיע. ודיברנו על הקושי להביא זרים, אז אם יש משהו שיכול טיפה לגשר על הקושי, זה לא, אם הבעלים של הקבוצות יוציאו יותר כסף, ואולי דרך הכסף ישכנעו שחקנים יותר איכותיים להגיע לפה, זרים יותר
ואני
איכותיים.
ואני עדיין אומר, עם כל מה שדיברנו עכשיו והניתוח המעמיק שלך לגבי מה מכבי חיפה צריכה ולא צריכה, אם היא לא תצליח לשים את הידיים על מחליף לשרי מבחינת הרמה המקצועית הגבוהה שלו וגם מבחינת התרומה שלו לחדר ההלבשה, אני חושב שמכבי חיפה תהיה בבעיה. היא לא הצליחה עדיין למצוא את המחליף לשרי מהרגע שהוא עזב בינואר, וראינו את ההשפעה שהיה על זה מרגע העזיבה שלו.
אני מסכים איתך לחלוטין, ואני, אתה יודע, גם אם אני שם את זה על המוזניים, אני חושב שההשפעה מעבר לקו הדשא היא אפילו יותר גדולה מאשר הרמה המקצועית של שרי, שללא ספק היה אחד הזורים הגדולים שהיו פה ותרם רבות למכבי חיפה, גם במספרים וגם ביכולת טובה, אבל כל מי שאני מדבר איתו במכבי חיפה מדבר על אותה דמות של שרי, המנהיג האמיתי.
נכון.
לא תמיד הוא היה הקפטן, אבל...
הוא המנהיג האמיתי של הקבוצה, בוא.
בדיוק, הוא האיש של המאמן, והוא האיש של החבר'ה הצעירים, והוא איש שחיבר וידע ברגעים הקשים, ובסוף גם הוא ידע להביא את זה לדשא, שזה הגדולה וזה קשה מאוד למצוא, וזה לא פשוט. אנחנו שוב חוזרים לכמה זה לא פשוט, ורפאלוב אמנם עזר לו השנה ועשה דברים יפים, אבל כמו שאמרתי בתחילת דבריי, רפאלוב מזדקן בעוד שנה, ברמת הכדורגל זה מאוד מאוד משפיע על היכולת. אני בטוח שמבחינת החדר הלבשה הוא ימשיך לעבוד ולעשות דברים טובים, אבל בסוף צריך את השילוב הזה ששרי הביא. ואני חושב שמבחינת אם נשים בסדר עדיפויות מה הכי חשוב לטפל מבחינת מכבי חיפה במדיניות הרכש, זה באמת מה שציינת עכשיו תומר, זה להביא את התחליף העולם לשרי, ומכבי חיפה יצטרכו להוציא הרבה כסף בשביל להגיע לרמות האלה של שרי.
אם אנחנו מדברים על חג'ת שעכשיו עשה ניתוח ועושה שיקום בשרירי הבטן, עד כמה הגעה של זר לכנפיים והחזרה של חזיזה, עד כמה זה יכול לפגוע במעמד שלו?
שמע, אין לי ספק שברגע שברק בחר חזר, אז לא יחכו לשחקנים צעירים, גם אם הם מוכשרים ביותר, והפציעה של חג'ת היא לא פשוטה, וברק יעבוד באותה צורה ונסה להגיע לסגל האיכותי ביותר, וכמובן שזה יפגע על חשבון הצעירים שראינו דווקא אותם עושים התקדמות אדירה, וזה צריך לתת מחמאות למסי דגו שנתן הזדמנויות. אני מקווה שבגלל שיש, אתה יודע, יש לי זיקה לחבר'ה שלנו, לשחקנים שקדמים במחלקת הנוער, שמי שיהיה טוב לשחק בסוף, ומכבי חיפה תמיד התחרות תהיה גבוהה.
נכון.
וקשה. זו מכבי חיפה, ככה כולנו גדלנו לדבר הזה, גם אם נתת עונה נהדרת כשחקן צעיר, בטח אחרי פציעה, אז אתה מתחיל הכל מההתחלה, ואתה צריך להוכיח את עצמך. אני מקווה שברק פשוט, בגלל מה שהוא ראה השנה, שזה באמת היה מדהים אגב, תומר, וזה צריך להחמיא, אחרי שנים, יש לי המון ביקורת על מחלקת הנוער של מכבי חיפה, אבל השנה באמת מי שקיבל הזדמנות אחרי הרבה שנים היה שם, ונתן, ושיחק, והביא יכולת טובה.
אני חושב שכל המונדיאליטו והיורו שהיה של הצעירות מאוד עזר גם למכבי חיפה להבין שיש כישרונות שצריך לתת להם את הבמה.
דו כיווני, זה גם נתן ביטחון למסי ולצוות המקצועי ולמועדון, וגם נתן את הביטחון לשחקנים שבאמת יכולים. הרי ראינו בשנים האחרונות שחקנים צעירים של מכבי חיפה מקבלים לא מעט הזדמנות, אבל אני אפילו הולכת איתך יותר אחורה, לפני השלוש אליפויות של ברק, ולא היו מספיק טובים. לא היו מספיק טובים, והרגשתי שהם עולים לא מוכנים, אם זה מנטלית ואם זה מקצועית, והיה איזה משהו באמת בקיץ המופלא של מחלקות הנוער של ההתאחדות, שנתן את הביטחון הזה, וצריך להמשיך עם זה, וברק יהיה חייב השנה להסתכן יותר.
הוא יצטרך לדעת לשלב את זה.
כן, וזה גם מתקשר למה שאמרנו, שפשוט יהיה קשה הרבה יותר להביא זרים, ויכול להיות שהזרים שיגיעו לפה, סביר להניח, מה זה יכול להיות? בגלל כל מה שתיארנו, מה שקורה פה בעולם מול ישראל, הם יהיו בלבל אחד ביותר נמוך, אז צריך ללכת עם השחקן הצעיר, גם אם זה על חשבון זר. מי שטוב באמת משחק, לא כסיסמה, וחג'אג' שהיה באמת פנטסטי השנה, אחת ההפתעות הגדולות ביותר העונה בכלל בליגה, קודם כל צריך לעבוד טוב אחרי פציעה, ולהאמין בעצמו, וברק יצטרך לתת הזדמנות לכל מי ש... כל מי
שאוכל את
עצמו באימונים.
יפה. עוד שאלה אחת לפני שאנחנו נפרדים על הפועל חיפה. תומר יוספי עזב. השמות שעולים כרגע פלוס מינוס בתפקיד זה פדידה ואוליאל פרץ. זה התחליף?
כן, אני חושב שהאופציה השנייה, קודם כל מבחינת תפקיד, אני חושב שאליאל פרץ יכול להיכנס לנעליים המאוד גדולות של יוספי. מדובר בשחקן שעקפתי אחר ושנה נתן יופי שלא נע בקפריסין, שחקן שמשתדרג, שחקן ששיפר מאוד את היכולת ההתקפית שלו, מה שבעצם יוספי להפועל חיפה. הרבה זמן להפועל חיפה לא היה שחקן בתפקיד הזה שמביא, אתה יודע, מספרים דו ספרתיים ומשפיע, וגם במצבים נחים, וליאל פרץ יכול להביא את זה להפועל חיפה. יש לו גם ניסיון עם המועדון.
כי הקדנציה הקודמת שלו לא הייתה ממזמן, לפני שהוא יצא לקפריסין זה לא היה נראה טוב.
אבל אני עוקב אחריו, הוא ממשיך במגמת ההתקדמות, ושוב, בשוק הדל שיש, אני חושב שזה כן שחקן שיכול לשדרג. אני לא רואה מישהו אחר שיכול להיכנס לנעליים של יוספי, אחרי עונה נהדרת שלו. ואני חושב שאליאל פרץ, היום שקראתי את זה, זה באמת אופציה טובה ומאוד מעניינת. אני מאמין בשחקן הזה, יש לו בסיס טוב, הוא גדל במכבי תל אביב, הוא מבחינה מנטלית מאוד מאוד חזק, ואני מזהה כל הזמן התקדמות אצלו, ואני בטוח שאם הוא יחזור להפועל חיפה, אתה תראה אליאל פרץ משודרג מהקדנציה הקודמת שלו.
יפה, תום בנאדו, פרשן רדיו חיפה, חבר הפאנל, תודה רבה לך והמשך יום נפלא. אנחנו נצא למקבץ פרסומות קצר ונחזור.
עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, תוכנית הספורט של רדיו חיפה. הספורט של רדיו חיפה.
אהלן, ספורט בשתיים, חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים להתייחס לנבחרת ישראל, שתתחיל את עידן המאמן החדש רן בן שמעון, ביום שבת, במשחק מול הונגריה, בהונגריה בשבת בשעה 7, ואיתנו נמצא שליח ערוץ הספורט להונגריה, מוטי פשחצקי. אהלן, מוטי.
היי, תומר.
מה העניינים?
סדר גמור, סדר גמור.
יפה, בוא תספר לי קצת על ה... מה בעצם החשיבות של השני משחקים האלה, הונגריה ובלרוס ביום שלישי לאחר מכן, כי זה מבחינתנו משחקי ידידות בלבד, ומה המטרות שרן בעצם מנסה להשיג בשני המשחקים האלה, כי זה סגל משני צריך להגיד.
כן, חד משמעית. קודם כל צריך לומר באופן די כנה ואמיתי, המשחקים האלה לא באים לנו טוב, לא רק לנו, להרבה מאוד נבחרות שסיימו את העונה, בטח אחרי העונה הקשה, שלפחות הכדורגל הישראלי ובכלל ישראל עברה, זה לא דבר פשוט, זה לא דבר קל, אבל זה מה יש, וצריך לשחק את המשחקים האלה, כי ככה פיפה רוצה וויפה רוצה, וזה מה יש, ואנחנו נצטרך להתמודד גם עם העניינים האלה, אבל ברור שיש כאן שחקנים חדשים, שלרובם זו תהיה הופעה ראשונה. במסגרת בינלאומית שיצטרכו להוכיח שהם צריכים לקחת אותם בחשבון לנבחרת שלנו. זה לא הולך להיות קל מול הונגריה, שהיא באמת נבחרת חזקה למרות ההפסד שלה.
שהיא גם רוצה, היא עוד שבוע למעשה כבר מתחילה להתחרות ביורו.
כן, ו-25 אלף צופים או 20 וקצת יהיו באצטדיון, אז ככה שזה משחק הכנה האחרון שלהם, הם בוודאי ירצו לבוא הרבה יותר מוכנים ממה שהם היו במשחק נגד אירלנד, ואנחנו נצטרך לבוא ולעשות כאן תוצאה טובה, ולא לא, לא להתבזות. ואני חושב שדווקא השחקנים האלה שלא התנסו עדיין, כן יכולים להוביל למצב ש... ש... שיקחו אותם בחשבון. הם רעבים, הם רעבים להראות שהם מתאימים לנבחרת.
כל הדיבורים האלה מסביב, שזה סגל משני, סגל שלישי, שאין להם סיכוי להיות שיתחיל באמת מוקדמות היורו, עד כמה זה משפיע על השחקנים, אבל אתה נמצא איתם, אתה שומע אותם.
זה צריך לתת להם המון מוטיבציה. וזה צריך להדליק אותם, וזה צריך להצבן אותם. כי הם שומעים את הדיבורים האלה בדיוק כמונו, הם גם מודעים לזה, הם לא טיפשים, שהם יצטרכו לתת הרבה יותר ממה שהם נותנים כדי שהם יהיו חלק לקראת המשחקים החשובים באמת בספטמבר, אוקטובר, נובמבר, והם יצטרכו לבוא ולהראות שמגיע להם. אני חושב שזו הזדמנות שכל אחד חולם עליה, בטח שהוא מסיים קריירה ומסתכל לאחור ואומר, וואי, הייתה לי הופעה בנבחרת, מה זה חשוב אם זה היה במשחק אימון או לא. זה מאוד מאוד חשוב להם, וזה גם חשוב לנו לגדל עוד משהו, להראות שאפשר גם בלי זהבי, להראות שאפשר גם בלי פרץ, להראות שאפשר גם בלי קניקובסקי. אני חושב שזה חלק מהמשחק.
במסיבת עיתונאים שפתחת הקדנציה של רם בן שמעון, אם אני זוכר נכון מוטי, הוא דיבר על זה שאנחנו הולכים להצערת הנבחרת. במה זה מתבטא בעצם?
זה בעיקר מסר שעבר לאוזניים שהיו צריכים לעבור, כמו לדוגמה מיגל ויטור, כמו לדוגמה אירן זהבי, כמו לדוגמה שחקנים שלא יוכיחו את עצמם אבל כן יזומנו ועברו את הגיל ה-30, 31, 32, שיקחו בחשבון שהמילים האלה ייכנסו להם טוב טוב לראש, שיש מצב שבסופו של דבר הם לא יישארו ויצטרכו ללכת למשהו אחר. וזה שרן קיבל חוזה לארבע שנים, על אף שיש לנבחרת באמת אפשרות לצאת מזה אחרי שנתיים, אם הוא לא מצא מקום רביעי, חמישי, אז ככה ש... אני חושב שזה מסר מאוד 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 ברור לשחקנים האלה שיצטרכו לקחת עצמם בחשבון אם הם רוצים להיות חלק מהנבחרת בעתיד.
אתה ראית השבוע גם את מונור סולומון מתאמן, ברור שזה לא למשחקים האלה, משחקי הידידות, אבל אם אנחנו צריכים להסתכל קדימה לעבר ספטמבר, האם מונור סולומון יוכל לעמוד לרשות הנבחרת בכושר טוב?
הלוואי, הלוואי. אתה יודע, גם הוא עצמו לא יכול לומר את זה. אבל אתה יודע, באימון שראיתי אותו הוא נראה נפלא. גם הוא וגם אוסקר גלוך נראים ממש ממש טוב. וזה זה, זה, זה מאוד חשוב לנו. אנחנו חייבים אותו. חייבים, חייבים ממש ברמה
אני,
של...
אני מתאר לעצמי שזה גם מאוד ישפיע איפה הוא ישחק. אם הוא יישאר בטוטנהאם, אם הוא יקבל שם דקות משחק, אם הוא יעבור לקבוצה אחרת...
כן, ברור, אבל כל עוד הוא ישחק, אז זה לא רלוונטי. מבחינתי הוא יכול לשחק בשלונסק ווצלב, או איך שאומרים את השם הזה. אני חושב זה לא משנה. ברגע שמנור משחק, אז יהיה לנו הרבה הרבה יותר קל גם לעבור לשיטה שהיא טיפה שונה, של רביעיית הגנה, ולא עוד פעם עם השלושה בלמים האלה, שזה מה שאנחנו צפויים לראות בתקופה של בן שמעון.
קצת על ה... אתה יודע, כאילו היה הוזמן סגל, ולאט לאט בימים האחרונים חצי מהסגל הזה השתנה בגלל פציעות ודברים אחרים. זה קצת נראה מוזר.
זה קצת נראה זילות. זה לא כיף. אבל זה מה יש. זאת אומרת, אם יוספי היה רוצה להיות חלק מנבחרת ישראל, אני מתאר לעצמי שגם שחקנים נוספים שנפצעו רצו להיות חלק, לא אלה שביקשו חופשה. אז אין ברירה, אז הזמינו שחקנים אחרים, אבל זה חלק מהשחקנים שבכלל לא שיחקו השנה, וגם אם שיחקו, בתקופה האחרונה פחות בגלל פציעות. אבל זה מה יש, זה הסגל שיש. אם נעבור עכשיו על הליגה ותגיד לי מי חסר לך, אז כל אחד שתעלה הוא פוטנציאל הנבחרת, כי האחרים ברגע שקיבלו החלטה בהתאחדות לכדורגל, שאלה שהולכים לאולימפיאדה לא יבואו, ושאלה שמבקשים חופש יקבלו חופש, רק חסר את השוקו והלחמניה ולגמור את הסיפור הזה. אבל זה מה יש, ועם זה נבוא.
לא, כי אני אגיד לך מה, אני מסתכל על ליוס ועל אלטמן למשל, אוקיי? בוא נגיד במיוחד על ליוס, כי הוא זמן ממש לפני יומיים, אוקיי? הבן אדם, שבועיים וחצי בפגרה. לא מתאמן, שבועיים וחצי פגרה, לא רץ, לא נגע בכדור, לא עשה כלום 118 למאי. כמה הוא יכול לשחק? אתה יודע, זה כמו פגרת קיץ מלאה כמעט. כמה הוא יכול לשחק אם בכלל?
אז ישחק רבע שעה, 20 דקות. תגיד, כמה יכול לשחק אלטמן? כמה יכול לשחק דני גופר? שחק רק את ארבעה משחקים האחרונים של העונה. כמה יכול לשחק דאסה ששחק את כל השנה עכשיו? אין מה לעשות, זה גם בנבחרות האחרות ככה. אבל אנחנו נבוא נצטרך להתמודד, כי הונגריה לא פריירים, למרות ההפסד שלהם לאירלנד. פה, אצטדיון מלא, זה לא הולך להיות פשוט.
מה יספק את רן בן שמעון בשני המשחקים האלה?
נראה לי לראות נבחרת שרוצה. באמת, התוצאה היא הרבה פחות חשובה. להראות איזשהו משהו אחר. שגם השחקנים האלה, שכמו שאתה אומר, סיכויים להיות במשחקים החשובים לא כל כך גבוהים, שיראו שיש פה משהו לבנות עליו. יש פה משהו זה אפשרי. גם מבחינה, אתה יודע, יש פה שחקנים שעדיין לא חתומים, או מתלבטים לאן לעבור. הם משחקים על החוזה שלהם. ומעניין לראות איך אנחנו מתמודדים בלי השחקנים הבכירים שלנו, כי לא ראיתי שהם הובילו אותנו לאנשהו.
ואם אנחנו באמת מדברים על זה, בוא תעשה לנו סדר קצת מה למעשה הקמפיין שצפוי לנו בספטמבר, ונגד מי אנחנו הולכים לשחק.
זה קמפיין ליגת האומות, אנחנו הולכים לשחק נגד נבחרות מפלצתיות, איטליה, בלגיה, צרפת.
שזה בעצם ההכנה לטורניר הבא.
בדיוק. שהסיכויים שלנו מהטורניר הזה הם מסיעים לעלות, אבל דווקא מול נבחרות כאלה שבאות לליגות האומות ומורידות טיפה את הרגל מהגז, אולי נוכל להוציא תוצאות קצת יותר טובות, אבל אין ספק שצריך לבנות נבחרת אחרת.
מוטי פשחצקי, תמשיך ליהנות לך בהונגריה, ואני מקווה שתהנה גם המשחקים של נבחרת ישראל, ואנחנו נתראה שם בשבוע הבא.
תודה, תומר, תודה.
אז אנחנו נצא למקבץ פרסומות קצר, ומיד אחר כך נהיה כאן עם גיורא אלטמן, וננסה ככה לנתח את תומס סולטני, לראות עד כמה באמת הוא יכול לעזור למכבי חיפה.
עכשיו ברדיו חיפה. ספורט בשתיים, תוכנית הספורט של רדיו חיפה. תוכנית הספורט של רדיו חיפה.
ספורט בשתיים, חזרנו, ואנחנו עכשיו רוצים ככה להעמיק מקצועית בכל מה שקשור לתומס סולטני השוער, שחתם לפני שעה קלה במכבי חיפה על חוזה לעונה עם אופציה לעונה נוספת. רק נגיד לפני זה גם נעדכן ככה כבר משוק המלפפונים. שובל גוזלן. חותם בבני יהודה מהליגה הלאומית, מצטרף לחברו הטוב אלירן עטר. השניים האלה שתפו פעולה שנה הבאה בניסיון להעלות את בני יהודה לליגת העל. ואנחנו רוצים להתעסק בשוערים של מכבי חיפה, ונגיד צהריים טובים לגיורא אנטמן, שוער העבר, מאמן השוערים בעבר של מכבי חיפה, מאמן השוערים של הנבחרת בעבר, ואיזה טייטל שאתם רוצים, הוא היה והוא עשה. אהלן גיורא.
תומר, איזה פתיחה.
תשמע, אני בא מוכן, אני בא מוכן.
תשמע, אני מסמיק, באמצע הקיץ.
בסדר גמור. גיורא, מה אנחנו יודעים על תומס סולטני?
תראה, יש עובדות יבשות, שאתה יודע, סטטיסטיקה מאוד יבשה, שבה אתה רואה כמה משחקים הוא שיחק, מעט מאוד, נעלם גדול. נעלם גדול לא מעבר לצד המקצועי, כלומר לביצועים שלו, אלא נעלם גם ברמה של האופי שלו, אלא אם כן מישהו יודע, אבל עדיין כשמגיעים לישראל צריך לדעת איך הוא מתאקלם פה ואיך הוא משתלב פה, ואתה יודע מי כמוך וכמוני יודע איזו משימה קשה מאוד להיכנס פה לווייב הזה של מכבי חיפה. אז מכבי חיפה פה לקחה החלטה מאוד מאוד קשה, עם תקווה שזה אכן יצליח, כי אם יצטרכו אותו והוא יצטרך לדעת לעמוד במשימה, אז על פי העובדות היבשות כרגע, זה לא הנתונים שהיית מצפה שמכבי חיפה תיקח שוער כנקודת פתיחה.
אז למה הוא לא שיחק? למה הוא לא הרבה לשחק בעצם?
אבל גם זאת ליגה שנייה בארגנטינה, אבל אני חושב שהמודל שהיה קודם עם ג'וש כהן, שבעצם כשאני יכול להעיד בצניעות, שכשראיתי אותו וחשבתי שהוא יהיה מסוגל כן להיכנס פה לנעליים של המועדון, וכן להשתפר ולהשתדרג, ובנקודה שבה נצטרך אותו, הוא אכן יעמוד במשימה, אז אני חושב שהמודל הזה מאוד הצליח, מאוד מאוד אפילו.
אפשר להגיד את זה גם על מרקו וולף ממכבי פתח תקווה.
בדיוק, אני נתבקשתי לציין את הפתעת העונה, מבחינתי זה השואר שהוא הפתעת העונה, בצניעות, בשקט, מתחת לרדאר, אף אחד לא שמע, עשה עונה נהדרת, נכנס לנעליים של לפקוביץ', היה שותף לגבי המדינה היסטורי, תשמע, כל הכבוד. אז אני חושב תודה. שזה מודל שלוקחים פה במכבי חיפה כעוד אופציה כזאת. ימים יגידו אם אכן מאמרים על משהו שיכול לתת מענה בעתיד.
בדיעבד אני שואל אותך כאיש מקצוע, אתה יודע, לא היה אולי כדאי, כי זה נשמע פה שיש פה נעלם גדול, לא היה אולי כדאי ללכת פה על איזה שוער סטייל, גד עמוס או משהו כזה שאתה יודע מה תקבל ממנו?
רק זהו, תראה, במכבי חיפה, קודם כל יש פרוטוקול שאתה לוקח שוער, אחד הדברים שצריכים להיות זה למשל משחק רגל, יכולת של השוער להשתלב עם משחק הקבוצתי, אישיות שבה אתה רוצה שהוא יעניק לקבוצה, וזה פרוטוקול שכל הזמן צריך להקפיד עליו. אז כשאתה אומר לי למה לא לקחו שם כזה או אחר, אז אתה יודע, בסוף אתה משקלל את כל התכונות, ואתה מגיע למסקנה אם זה שווה למכבי חיפה או לא. ומצאו נכון, כנראה, שהשואל הזה כן יכול לענות על הדרישות האלה. כך אני רואה את זה, ואם אני חושב במקום מכבי חיפה, זה בערך הסיבות למה בחרו בו ולא במישהו אחר פה.
איך אתה רואה את ההתקדמות של שריף כיוף?
תראה, בעונה כזו מורכבת, כמו שהוא עבר, וכל המדינה עברה, והקבוצה עברה, עם כל השינויים, אז לא יכולה להיות עונה יותר טובה מבחינת הזדמנות לתת לשוער, מבחינתו לקבל את ההזדמנות, מעונה כזו שמראש לא הייתה ציפייה, למשל לקחת אליפות, אחרי כל כך הרבה שינויים, ותוך כדי תנועה ביתום הרגישו שאפשר אולי לקחת אליפות, כי גם מכבי תל אביב לא נצצה במיוחד. הוא השתלב יפה מאוד, בסך הכל גיבש את מקומו בקבוצה, אני חושב שיש עוד הרבה מה לעבוד.
זהו, אתה נשמע לי אפס זהיר מדי כשאתה מדבר עליו, כאילו משהו ספקני קצת.
הספקנות אצלי זה שבשנה הזו נתתי לו ציון עובר, אבל העונה הבאה בעצם לא יהיו שום ספקות, כלומר הוא יצטרך בעונה הבאה בעצם לבסס את ההזדמנות שהוא קיבל, ומכבי חיפה בעונה הבאה, אתה יודע כמוני, זאת אליפות ולא פחות מזה.
נכון.
ומכבי חיפה בעונה הבאה עם שריף, שברגעים שבהם צריך אותו, לא יקבל כרטיס אדום כמו העונה, לא יעשה פנדל בהחלטה לא נכונה, ולא יקבל גולים ברגעים או במצבים שהעונה אולי אפשר לסלוח להם, ובעונה הבאה ממש לא.
אז בוא אני אקשה...
וזה יקרה מיידי, כלומר, לא יהיה, אין פה זמן, אתה יודע, להיכנס לעניינים כמו שהשנה נתנו.
בטח שאין לו זמן, כי יש לו מוקדמות קונפרנס.
בדיוק, ותבין כמה חשוב שוער פה בסיפור הזה, כי מכבי חיפה כדי להיכנס לכל המפעלים, וכדי מיד להתחיל, היא צריכה את שריף ב-100% שלו.
אז בוא אני אשאל אותך, כאיש מקצוע, האם אתה חושב ששריף יכול לעמוד כשוער ראשון בשער של מכבי חיפה שרוצה שנה הבאה אליפות ורוצה להגיע במפעל האירופי כמה שיותר גבוה?
תראה, באירופה הוא עשה דברים יפים, סך הכל מכבי חיפה התקדמה יחד איתו במפעל האירופי, נכון, הכי רחוק שאפשר,
נכון,
ככה שהוא היה שם. אז אתה יודע, אנחנו מסתכלים באחורה, ואם הוא ידע לעמוד שם במשימה, אז אין סיבה שהוא לא יעשה את זה גם פה. לגבי הליגה, זה כבר סיפור אחר. אני אגיד לך למה, כי כשאתה באירופה, אתה בנקודת התגוננות גם. אתה לא ישר תוקף, לוחץ גבוה ועושה את זה כאילו אתה משחק נגד קבוצה נחותה בליגה שלנו. בליגה הישראלית יותר נוח לשחק. ושם אתה אומר, אני מצפה שהשוער לא יתאה ויעשה את השגיאות שסתם יעלו ביוקר וילחיצו את המערכת. ופה זה יימדד על הליגה. באירופה, אתה יודע, כל הצלחה היא אקסטרה מהבחינה הזאת. אני אגיד לך עוד משהו, עוד פעם באינסטינקט שלי, אולי תהיה מופתע, אני חושב שלמכבי חיפה יש פלן C, כלומר, הביאו שוער נוסף, יהודי, שאומנם חותום, לדעתי לקחו צ'אנס פה וירצו לבדוק תוך כדי תנועה איך זה משתלב במכבי חיפה, אבל אם יגלו שזה לא כל כך הולך, אני חושב שיש במגירה אופציה להביא שוער נוסף. אני, זה הערכה שלי. אם אני אתן לך דוגמה, מכבי תל אביב הביא שוער זר, מהר מאוד הוא אפילו לא היה שלישי.
נכון.
זאת אומרת, הם נכשלו שם עם השוער הזר.
נכון.
ככה שלבוא ולאמר פה על שוער שהוא נעלם גדול, ייתנו לזה את ההזדמנות כמובן, יבדקו איך זה עובד, ויראו איך זה מגיב, ואני מניח, ואני מצפה גם שמועדון בסדר גודל כזה, ישמור לו במגירה אופציה לאיזושהי סיטואציה שלו שתתפתח.
אז לא היה יותר פשוט. באמת אני שואל אותך. כי אוקיי, יכול להיות שהוא שוער טוב, אנחנו לא יודעים, זה בדיוק העניין, אוקיי, אבל אם הוא לא, לא היה יותר פשוט ללכת מההתחלה על שוער כמו מרקו וולף, כמו גד עמוס, מישהו שאתה יודע מה אתה תקבל ממנו, ושגם עדיין יאתגר את שריף כיוף.
אני קודם כל אני חושב כמוך ברעיון שאתה מעלה, הנקודה היא שכמו עוד פעם, מהיכרותי את המועדון, להביא מישהו מבחוץ, ולשדר הצלחה ממשהו שהמועדון בעצמו מייצר, ולא להביא משהו ממישהו אחר, יש לפעמים אתגרים כאלה שרוצים לקחת. מין סיכון, שאם אתה מצליח בו, אתה יוצא טוב מזה. כמו ראה ג'וש כהן, אני חושב שזה היה מהלך מוצלח ביותר, ורוצים לעשות עוד אחד כזה.
אוקיי, בוא נדבר קצת, אם אנחנו כבר איתך על הקו, על הבן שלך, ניב אנטמן, מה קורה איתו שנה הבאה? עשה עונה כשהוא שיחק בפועל חיפה, הוא היה מצוין, והוא עכשיו חופשי, נכון? שחקן חופשי.
בעיקרון הוא שחקן חופשי, סיים חוזה, ואני חושב שאני מעז להגיד שיש לו מניות רבות בעצם זה שהפועל חיפה הגיע לפלייאוף העליון, בעצם זה שברגעים שהוא שיחק, וסטטיסטית, אתה יודע, זה שוב נתונים יבשים, מתוך 6 משחקים הוא השיג 15 נקודות, זאת אומרת, ובמשחקים שבהם הוא תרם את תרומתו במשחק, ולפעמים זה ההבדל הקטן, כשיש לך שוער גיבוי מצוין על הספסל, בעצם עושה את ההבדל בין פלייאוף עליון לתחתון, אתה יכול להסתכל על קבוצות אחרות, לא פחות טובות, בגלל שוער שהיה פחות טוב, זה לא יתרומם להם.
מה היית ממליץ לו?
תראה, בהרגשה שלי, קודם כל טוב לו באפול חיפה, אמנם יש פה פתאום החלון נפתח, ויש הצעות מאות קבוצות, גם בליגת על, שיודעות היום שאתה חייב שוער נוסף, אני לא קורא זה ראשון שני, הוא גם יודע להיות שוער ראשון, הוא כבר היה בזה, בעברו באפול חיפה, אבל עדיין להיות באפול חיפה מקום שהוא מרגיש בנוח, והקבוצה מרגישה איתו בנוח, אז זאת עדיפות, כמובן שאתה יודע, יואב קאק בדרכו שלו יודע לעשות את זה בצורה הטובה, אני מקווה שזה יסתדר וכולם יזכו בזה בסך הכל. אני גם לא פוסל שהוא יהפוך להיות ראשון, הוא ברגע שהוא מקבל את המושכות, אין לי ספק שזה ירוץ, הוא שוער ראוי בסך הכל.
שוער ראוי ושוער טוב, ונאחל לו כמובן בהצלחה גדולה מאוד. גיאור אנטמן, תודה רבה שעלית על שידור, נעמת לנו מאוד, גרמת לנו קצת לקבל באמת תמונה יותר נרחבת לקבל כל מצב השוערים במכבי חיפה, שיהיה לך סוף שבוע נפלא ושקט גיורא.
אמן ואמן, תודה רבה.
זהו, אנחנו למעשה מסיימים את התוכנית, מסיימים את השבוע של ספורט בשתיים, לא נותר לנו אלא קודם כל להגיד, תודה רבה לנופר שעזרה לי מאוד, נופר גאון שלו, עזרה לי מאוד להעביר את השבוע הזה על ההפקה והעריכה, טכנאי השידור שלנו, עוד מעט נתייחס אליו, ועל הדיגיטל מאור בסטקר, תודה רבה לך מאור, תודה רבה לאור מאיר, טכנאי השידור שלנו, עוד התרגיל הזה שעשה לנו, לא נורא, מאחלים סוף שבוע שקט, מאחלים שהחטופים יחזרו כמה שיותר מהר, שהמלחמה הזאת ייגמר, ושנחזור לחיות חיים נורמטיביים, גם בדרום, גם בצפון, בכל הארץ. לפעמים זה בקשות שנראות פשוטות מאוד, אבל קשה מאוד ליישם אותן, בטח במדינה כמו שלנו, לצערי הרב, צערי הרב. אז באמת שיהיה שקט לכולם, ותיהנו, ושמש, ומי שיכול ללכת לים, שילך לים. וזהו, אנחנו מסיימים את השבוע הזה. תודה רבה לכולם, כל מי שהזין, ונתראה כאן שבוע הבא.